קריאת מגילת איכה מוזכרת במגילת סופרים. היא מוזכרת יחד עם קריאת מגילת רות בעצרת, שיר השירים בפסח וקהלת בסוכות. אך יש משהו שונה ויוצא דופן במגילת איכה. כל המגילות האחרות נקראות ביום, לעומת הקריאה של איכה שהיא בלילה ולא בבוקר. יש קהילות רבות שנוהגים לקרוא איכה גם בבוקר, אבל רק אחרי אמירת כל הקינות. בלילה קוראים את המגילה ואז אומרים קינות. ביום קודם אומרים קינות ואחר כך את המגילה. מגילת רות, שיר השירים, קהלת נקראות בחג בבוקר לפני קריאת התורה. מגילת איכה נקראת בלילה. מדוע? מגילה נאמר בכו תבכה בלילה. חז"ל אומרים כל הבוכה בלילה קולו נשמע. כל צרה וכאב מורגש הרבה יותר בעוצמה בלילה. בן אדם יותר רגיש בלילה. מי שסובל, רחמנא ליצלן, סובל הכי הרבה בלילה. אמר רבי אייבו, לילה מושך עם הקינה. מעשה באישה אחת שהייתה בשכונתו של רבן גמליאל, והיה לה בן תשחורת ומת, והייתה בוכה עליו בלילה. והיה רבן גמליאל שומע את קולה, והיה נזכר חורבן בית המקדש. והיה בוכה עמד שנשרו יישא עיניו, כיוון שהרגיש שבו תלמידיו אמנו ופינו את אותה משכונתו. בלילה הכאב הוא חזק יותר, אינטנסיבי יותר, ועוד אנשים יותר מודים לסבל שלהם בלילה. לעומת יום שבן אדם עסוק ויותר מסוגל לשיח דעת ולשכוח מצרה, ובן אדם מודע יותר לסבל אחרים בלילה, לעומת היום שבן אדם עסוק ויכול להשיח דעת מהצרות של הזולת. זה הפירוש הפשוט. רש"י, בלילה שכל הבוכה בלילה שומע קולו בוכה עמו. אדם יותר רגיש לסבל של האחרים בלילה, לעומת היום שבו אדם טרוד ועסוק בעניינים שונים. אבל בסופו של דבר בכו תבכה בלילה מכוון לפסוק בתורה, ויבכו עם בלילה ההוא. חטא המרגלים קרה בלילה, לכן קוראים את מגילת איכה ביום ולא בלילה ולא ביום, שזמן של קריאת מגילת איכה תואם לזמן של חטא המרגלים. מכיוון שחטא בלילה, לכן קוראים איכה בלילה ולא ביום. ברוב הקהילות לא קוראים את המגילה ביום, ואלה שקוראים ביום קוראים את המגילה רק אחרי אמירת קינות ולא לפני. יש משהו מיוחד בקינות תשעה באב. זה לא תפילה. אם קינות תשעה באב בגדר תפילה, לא היה ניתן לומרם כפי שהן כתובות. כשם שמברך אדם על הטובה, כך מברך על אדם על הרעה. האיש שחס וחלילה קורא לו אסון, צריך לקבלו באותו אופן שהוא מקבל אירוע שמח. אם כן, איזה זכות יש לנו לומר איכה? המילה איכה מצד עצמה לא מובנת. מה אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? לתת דין וחשבון והסבר למה ואיך הוא עשה לנו את זה? איכה פירושו למה, מדוע? אין לנו זכות לשאול. רחמנא ליצלן, בזמן של אסון, קטסטרופה, אומרים ברוך תהיה האמת וזה הכל. מקבלים את הגזר דין של הקדוש ברוך הוא בצידוק הדין. אין מקום לשאלת איכה. דבר זה מנוגד לקהל של רבי עקיף, וכשאם שברך אדם על הטובה, כך מברך על הרעה. התשובה שיש רשות מיוחדת לקלוט ישראל ביום תשעה באב להתחיל את אמרת הקינות עם מילה איכה. מאיפה קיבלנו רשות? ולמי נתנה? לירמיהו הנביא. זה מה שמיוחד במגילת איכה. המגילה פותחת במילה איכה. בלי לקרוא את מגילת איכה אין לנו זכות לומר קינות. יש הרבה קינות שמשתמשות במילות איכה כהקדמה לקינה. זהו היתר מיוחד, רשות השנת לירמיהו לכתוב מגילת איכה, ולהתחיל את המגילה עם המילה איכה. ואנחנו מקבלים את מן האישור הזה רשות לומר קינות בצורה דומה לקריאת מגילת איכה. אין לנו זכות לומר בלי להקדים איכה. אם בתשעה באב, בלילה, יאמרו קדיש תתקבל, ובמקום להגיד את הקריאת מגילת איכה, יתחילו מיד באמירת קינות, הרי זה נגד הדין. מסיבה פשוטה שאנחנו לא יכולים לשאול את השאלה, איך מפי בן או בת הגות קינות רבות, תמור שירים וחדות, והנה עם נשבעת במוצאי שבת. תמור שירים וחדות, והנה עם נשבעת במוצאי שבת, זה קינה שאומרים בליל תשעה באב במוצאי שבת. וזו הסיבה למה לא אומרים וינועם כשמוצאי שבת הוא ליל תשעה באב. הייתה לנו זכות לשאול שאלה זו. מסכת סופרים מובא שתשעה באב כל הציבור אומרים ברוך תהיה נאמת בשם המלכות. זה האופן שבו יהודי מגיב לאירוע קטסטרפולי, רחמנא ליצלן, על ידי קבלת גזר דינו של הקדוש ברוך הוא. אז לא היינו יכולים לשאול איכה. הקדמה לקינות שמתירה לנו לומר קינות ולשאול איכה היא הקריאה של מגילת איכה. לכן מקדימים איכה. איכה היא ספר קינות. בלי זה אי אפשר לומר קינות. בני שיש בקינות אספקט חדש. וזה שאני יכולים לשאול את הקדוש ברוך הוא השאלה של איכה, זה מה שקורה בלילה. מה קורה בבוקר? מאיפה יש לנו רשות לומר קינות בבוקר? המילה איכה מופיעה וחוזרת שוב ושוב בקינות בבוקר. איפה יש לנו רשות? עוד פעם ירמיהו. הקינה הראשונה ביום היא ההפטרה. ההפטרה של תשעה באב היא שונה מההפטרה בחג או אפילו מההפטרה בתענית. ההפטרה היא קינה ראשונה. זה צריך להתחיל עם ההפטרה. אז איך מותר ליחיד לומר קינות? יכול להיות שקריאת ההפטרה בציבור מעניקה רשות לומר קינות לא רק לציבור שבו ההפטרה נקראת, אלא גם ליחיד הסגור בתוך חדרו. הרי כל ההפטרות מסתיימות בדברי נחמה. אין אפילו הפטרה אחת שמסתיימת בדברי תוכחה, חוץ מההפטרה של תשעה באב. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל העשיר באושרו. זה לא נחמה, זו אזהרה. הגמרא ברכות אומרת שכן מוציאים נביאים ראשיים שסיימו דברים דברי שבת ותנחומים. אבל אנחנו לא מקיימים את זה בהפטרה של תשעה באב. זה מפני שהסיום של ההפטרה איננו הסיום של הקינות, אלא אנו ממשיכים בקינות, שקריאת ההפטרה נותנת לנו את הרשות להמשיך לומר קינות. ירמיהו הנביא הוא הפוסק שענה לנו על השאלה איך יש לנו רשות לומר קינות. מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמה ואבכה יומם בלילה את חללי בת עמי. כה אמר השם, צבקות התבוננו וקראו למקוננות ותבורנה, ואל החכמות שלחו ותבורנה תמהרנה ותשנה עלינו נאי, ותרדנה עינינו דמעה, ואף אפינו יזלו מים, כי כל נהי מציון, איך שודדנו. בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, כי השליחו משכנותינו. קראו למקוננות והמשיכו באמירת קינות. הקינה הראשונה בבוקר היא ההפטרה, וככה דבר ראשון קוראים את ההפטרה ורק אחר כך מתחילים באמירת קינות. יש טען אחד שסובר שאם תשעה באב נופיע לא ביום שני ולא ביום חמישי אלא ביום אחר, אז יש רק עולה אחד לתורה, קורא אחד ומפטיר אחד. אם תשעה באב ביום שני ביום חמישי, אז יש שלושה קוראים בתורה. יש יום שני ויום חמישי או יום שיש בו קריאת התורה בלי קשר לתשעה באב, אבל תשעה באב ביום חור שמצד עצמו בו קריאת התורה, אז בקריאת התורה יש רק קורא אחד ומפטיר אחד. למה? התירוץ הוא שמחייב בתשעה באב הוא לא הקריאה בתורה. בדרך כלל הדבר המרכזי הוא קריאת התורה, שלא יוכלו שלושה ימים בלא תורה. למה בימים שיש בהם איסור מלאכה לא קורא מהנביא? מכבודם של נביאים. המצווה של קריאה מתקיימת לא על ידי הפטרה, אלא על ידי קריאה בתורה. אצל החסידים אף אחד לא יכול לשמוע את ההפטרה. כל יחיד אומר את ההפטרה באופן נפרד. העיקר זה קריאת התורה. אחר כך אחד אומר את הברכות בקורן, ואז כל אחד ואחד אומר את ההפטרה לבד. אף אחד לא יכול לשמוע את ההפטרה נאמרת לידי המפטיר. המצווה של הקריאה מתקיימת בעיקר על ידי קריאה בתורה. קוראים את ההפטרה רק מפני כבודם של הנביאים. אבל שב ואב זה הפוך. העיקר הוא לא הקריאה בתורה. אולי הבעיה שיש ביחס לאמירת קינות בכלל לא הייתה קריאת התורה בשחרית בתשעה באב. אלא אם כן תשעה באב חל ביום שני או ביום חמישי. אחרת תשעה באב לא מחייב ולא דורש קריאת התורה. ביום טוב שיש מצווה של שמחה ושל שמחת בחגך או בשבת, שיש מצווה של כיבוד ועונג, לימוד התורה חלק אינטגרלי מהשמחה וחלק אינטגרלי מכיבוד ועונג. אבל תשעה באב הוא יום מר ויום של אובדן תקווה. אז לא היה מקום בכלל לקריאת התורה. אז למה יש בתשעה באב בבוקר קריאת התורה? מחמת ההפטרה. ולמה צריכים הפטרה בתשעה באב? מפני שבלי הפטרה אין קינות. לכן התנא בברייתא במסכת תענית בדף כ"ט אומר שבתשעה באב בבוקר קורא אחד ומפטיר אחד, ולא כמו שבדרך כלל צריכים מינימום שלושה קוראים. טוב, הדברים היו נפלאים, ובעזרת השם אנחנו עוד בלי נדר נרחיב את הדיבור על היום החשוב והנשגב הזה שיהפך בעזרת השם בקרוב לססון ולשמחה. שלום שלום.